אוקיי, נראה לי שכולם הגיעו. רציתי לדבר עכשיו על תקופה חדשה שאנחנו נכנסים בשבת הקרוב. אנחנו מתחילים תקופת אדר, ניסן, כאילו יש כל מיני תקופות בשנה. תקופה הזאת יש איזושהי מהות, כן? וצריך להבין מה זה המהות ואיך אנחנו מתייחסים אליו. אני חושב שאפשר ללמוד את זה מהקריאה המיוחדת שאנחנו קוראים בשבת פרשת שקלים. עכשיו, פה הבאתי במקור הראשון את הגמרא שמדברת על ארבעת הפרשיות שאנחנו קוראים בשבועות הבאות. אנחנו קוראים על השקלים ועל פרה, חודש. אז עכשיו הגמרא שואלת ובעצם עונה גם על המשמעות של קריאת השקלים. פה אחרי שכתוב משנה, אז הקטע השני כתוב גמרא. תנן הטעם במשנה בשקלים, באחד באדר משמיעין על השקלים. זאת אומרת, אנחנו קוראים את פרשת השקלים והם שואלים, אז למה אנחנו עושים דבר כזה? אז על השקלים ועל הקלעים. בשלמה על הקלעים, הקלעים בזמן זריעה היא. אז יש איזה מין מצווה של קלעים שאסור לשים כל מיני זרעים ביחד, אז באדר אז הם מתחילים לנקות את השטח, אז הם צריך להזכיר לאנשים על העניין הזה. אבל הגמרא ממשיכה ושואלת, אלא על השקלים מנהלן. זאת אומרת, למה אנחנו קוראים על השקלים בראש חודש אדר, בהתחלת אדר? אמר רבי טבי, אמר רבי יושיע, דאמר קרא, כתוב במדבר, זאת עולת חודש בחודשו. אמרה תורה, חדש והווה קורבן מתרומה חדשה. אז הם לומדים מהפסוק הזה שכתוב חדש, צריך הקורבנות כל שנה להביא מתרומות, מכסף חדש. יש קורבנות שאתה יכול להביא איכשהו, ויש את הקורבן תמיד שאנחנו מביאים כל יום, והקורבנות האלו צריכות לבוא מכסף חדש. התחלת השנה זה פסח, אז עושים בעצם תרומה מכל העם, נותנים שקלים, ואז מהכסף הזה קונים את הקורבנות, ובסוף השנה אז משתמשים בכסף שנשאר לעולות, ואז מתחילים מחדש. אז כתוב פה, וכיוון דבניסן צריך לקנות את הקורבנות מתרומה חדשה, קדמינן וקרינן באחד באדר, על מנת שיביאו שקלים למקדש. אז יפה, יש פה הסבר טכני. למה אנחנו קוראים פרשת שקלים? על מנת להזכיר לאנשים שהם צריכים להביא את התרומות, על מנת שאנחנו יכולים לקנות את הקורבנות לשנה חדשה. יפה, אבל לא רלוונטי. כאילו, אין קורבנות, אין מקדש, למה אנחנו קוראים את זה דורי דורות, כן? כאילו, חייב להיות איזשהו מסר עבורנו, צריך להיות משהו מעבר למסר הטכני שצריך להזכיר לאנשים לתרום לדברים חדשים, כאילו לקורבנות החדשות לשנה. אז יש כל מיני מדרשים, אני סתם שמתי פה כותרות, שקלים הם שקלים שקשורים למחירת יוסף, שקלים שקשורים לקריאת ים סוף, שקלים שקשורים להמן הרשע, דברים וקשרים באמת לא מובנים. צריך קודם כל להבין את השקלים, כאילו מה המשמעות בתוך הפרשה, ואחרי זה נבין גם את המדרשים האלו, ואני מקווה שנגיע לאיזושהי הבנה עמוקה של כל הקטע הזה של שקלים. אז עכשיו פה זאת הפרשה שאנחנו קוראים בתור מפטיר, כאילו איזושהי קריאה נוספת בשבת, וכתוב פה ככה, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אז קודם כל מדובר פה על איזשהו ספירת מלאי, כאילו סופרים את כל היהודים, ודבר כזה לספור אנשים זה לא כל כך טוב, אז עושים את זה לפי השקלים, כל אחד נותן את השקל שלו וסופרים את השקלים. עכשיו גם מעניין שכתוב פה כופר, אני הדגשתי את המילה כופר בגלל שזה לא מובן מה זה כופר, מה זה כפרה, על מה אתה עושה את, את השקלים האלו, זה מופיע ארבע פעמים בקטע הזה. אז ביוד ג' כתוב, וזה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל, אז לא נותנים שקל אלא מחצית השקל. בשקל הקודש 20 גירה, השקל מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת האדוני, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. אני הדגשתי את המילים האלו, כאילו צריך להבין גם שכסף הרבה מבדיל בין האנשים העשירים והעניים, ופה הם רוצים לספור את האנשים בתור אנשים כולם שווים. ואז ממשיכים ממחצית השקל לתת את תרומת האדוני לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים, אז עכשיו הכסף הפך להיות לא רק שזה מחפר, זה כסף כיפורים מעת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. אוקיי, אז שוב פעם, מה שאנחנו עושים פה, סופרים את האנשים, צריך איכשהו איזה מין כפרה, ועושים את זה עבור שוב פעם התרומה לקורבנות כל שנה. עכשיו כמה שאלות שאני שואל פה, למה תרומה מיוחדת? זאת אומרת, אם אנחנו צריכים תרומה, אז תגיד, כל אחד תביא, אבל למה בדיוק שקל ולא רק שקל אלא חצי שקל? וזו השאלה השנייה, כאילו למה בדיוק חצי שקל? ולמה גבייה כל שנה עם הקופה מלאה? למה צריך לרוקן את הקופה ולהתחיל מחדש? והשאלה האחרונה, למה כפרה? מה זה שייך לכפרה? אני מבין, אתה רוצה למנות את האנשים, אתה רוצה להביא כסף חדש, אבל למה כפרה? מה כל כך חשוב פה בכפרה? ועכשיו, הרב הרש עונה על שלושת השאלות הראשונות בתור מי שמפרש את הסמליות שבשקלים. בסמליות גם בכל הטקס. הוא אומר פה ככה, בוא ברגע שאדם בא בכלל מניין פיקודי בני ישראל, הרי שהוא לומד להעריך את עצמו כבן ישראל. אז בזה שעכשיו הם סופרים אותך, אז עכשיו אתה חלק מהעם, אתה לא סתם נולדת פה, אנחנו סופרים אותך, אנחנו כוללים אותך בתוך העם. אז זה הדבר הראשון, למה זה תרומה מיוחדת, וזה לא רק לתרום עבור בית המקדש, אלא אנחנו סופרים את התרומה, אנחנו סופרים אותך, אתה חלק. ואז באיפה שזה מקווקו, אז הוא אומר, הוא איננו נעשה חלק בלתי מבוטל של האומה על ידי עצם קיומו והנעת חייו. זאת אומרת, בזה שאתה חי פה במדינה, זה לא אומר שאתה חלק. אתה צריך לעשות משהו להיות חלק. אף איננו זכאי לקיומו עקב עצם עובדת הווייתו. זאת אומרת, אין לך זכות קיום, הוא אומר. זה מילים חריפות מאוד. הוא אומר, אין לך זכות קיום בתור בן אדם בזה שאתה חי פה ועושה את החיים שלך. יפה, אתה חי פה ואתה צריך לעשות משהו אחר. עם היהודי זה עם מיוחד. בזה שאתה חי פה זה לא מספיק. אז מה כן? רק מי שנותן ותורם עולה למניין. רק מי שנותן ותורם קונה זכות להמשך קיומו. אז הוא אומר שעל מנת להיות חלק אתה צריך לתרום. עכשיו פה זה באופן גס, אתה תורם כסף, אבל אפשר לקחת את זה באופן סמלי, שאתה צריך לתרום לאוכלוסייה, למדינה, לאנשים. אתה צריך לעשות משהו שאתה יוצא מהעיגול הקטן שלך בתוך הבית שלך, ואתה עושה פעולה שמשייך אותך לעם. ואם אתה לא עושה את זה, אין לך זכות קיום, כאילו, בתור חלק מעם ישראל. זה מאוד קשה, כן? כאילו, כל אחד נוטה לחשוב על עצמו כמישהו שיש זכות קיום, אני עושה את דברים, אבל אם אתה לא משייך את עצמך לעם, תורם לעם, אז בזה שאתה קיים ועושה דברים, זה לא שווה כלום בתור עיני עם ישראל. עכשיו הוא ממשיך עם זה ואומר, עוד מסר חשוב לגבי השקל שאנחנו נותנים, או חצי שקל. הביטוי הסמלי שבו מביע כל אחד ואחד את התחייבותו לתרום ולעשות הוא מחצית השקל. תרומתו של היחיד אפילו תהיה שלמה בתכלית השלמות, מבחינה אובייקטיבית, זאת אומרת, אתה עושה דברים ענקיים, כן? שלמים. לעולם לא תוכל להיות דבר שלם. על אף שזה שלם, זה לא שלם. פעולתו של, של יחיד לעולם אינה אלא מקצת דבר. וכדי שפעולתו תהיה שלמה, יש צורך בהתמסרות אחיו במידה שווה. זאת אומרת, זה נכון שיש לכל אחד מאיתנו דברים גדולים וטובים, ואנחנו כל אחד עושה דברים גדולים וטובים, אבל זה לא מספיק. ואתה צריך להבין שעד כמה שאתה שלם, אתה לא שלם. ועד כמה דברים שאתה יכול לעשות גדול, אתה יכול לעשות הרבה יותר אם אתה משייך את עצמך לעם. אתה חייב את האחר. אתה חייב להיות חלק ממשהו יותר גדול ממך. זה מה ש... ויקטור פרנקל הסביר, שאם אתה רוצה באמת להגשים את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך, אתה צריך לעשות, לעלות על עצמך, ואתה עושה את זה על ידי זה שמשייך את עצמך לאחרים, למטרות הרבה יותר גדולות ממה שאתה יכול לחשוב עליהן. וזה מביא אותנו לשאלה השלישית, הדבר השלישי שרב הרש מסביר, למה צריך לעשות את זה כל שנה? למה כל שנה ושנה אנחנו צריכים? בסדר, הבנתי, אני צריך להיות חלק. אתה לא הבנת. אתה לא מבין, כולנו אנוכיים. אני, לפחות אני אומר את זה בעצמי, כן? אני, אם אני דוגמה, אני מסתכל על עצמי, אני דואג לעצמי. אם מישהו לא מזכיר לי שאני חייב להיות חלק, אני לא אהיה חלק. אני אדאג לעצמי. כן? כל אחד הוא נולד כזה שהוא דואג לעצמו. אז צריך לחדש את המסר, צריך לחדש את זה כל שנה ושנה. וזה מה שרב הרש מסביר פה, שיש תרומות לבדק הבית. אנשים יכולים לתרום מכספה מה שבא להם, כן? ומתי שבא לך. אבל הקופה הזאת נשארת, ואנשים ממשיכים להשתמש בזה. אבל הקופה של השקלים אנחנו מחדשים כל שנה. צריך לחדש את המסר הזה של, של אחדות וחלק מהעם, וזה לא רק אתה יש לך זכות קיום בתור, בתוך עם ישראל, בתור זה שאתה מבין שאתה חלק מהעם. עכשיו, זה הבאתי את הציטוט של ג'ון אף קנדי, שאומר, אל תשאל מה שהמדינה יכולה לעשות עבורך, אלא מה שאתה יכול לעשות עבורה. זה לא שהמדינה חייבת אותך, או, כן, זה לא זה שהוא אומר. הוא אומר זה בשבילך, על מנת שיהיה לך זכות קיום, אתה צריך לתאום, אתה צריך להשתייך, כן? המדינה תסתדר, כן? זה לא העיקרון, העיקרון שאתה צריך לשייך את עצמך. עכשיו, אם תפכו את הדף, אפשר לענות עכשיו על השאלה של כופר. מה זה הקטע של כפרה של השקלים, וגם מה כל המדרשים שהזכרתי בהתחלה. עכשיו, הפסיקתא דרב כהנא אומר פה דבר מעניין. רב פנחס בשם רב לוי אומר, לפי שמחרו בחורה של רחל, זאת אומרת יוסף, ב-20 דינר כסף, ונפל לכל אחד ואחד מהן טבע, זאת אומרת מטבע של מחצית השקל, אם אתה עושה את המתמטיקה פה, מחצית השקל שווה לשני דינר כסף, כך שכפרה למחירת יוסף על ידי עשרת האחים, כפול שתי דינרים, מגיע ל-20 דינר. אז בעצם המדרש משייך פה שהחצי שקל, המחצית השקל, למחירת יוסף. ואז אומר, לפי כך, יהיה כל אחד ואחד מבני ישראל לדורי דורות, נותן שקלו טבע. זאת אומרת, המטבע של מחצית השקל. מה שהם מנסים להגיד פה, שאנחנו עושים איזה מין כפרה על מחירת יוסף, על ידי זה שאנחנו נותנים את החצי שקל. עכשיו, עזוב את המתמטיקה, איך הם הגיעו לזה, ועזוב את הפשט של הכופר נפש שאתה עושה שם, שרשי לא מביא את זה, זה מדרש. מה המדרש מנסה להגיד לנו? מה המדרש מנסה ללמד בזה שאנחנו נותנים חצי שקל, אנחנו עושים כפרה על מחירת יוסף? התשובה צריך להיות די ברורה ממה שאמרנו. החצי שקל זה כל אחד בעצם מראה את עצמו חצי. ועל מנת שהוא יהיה שלם, הוא משייך את עצמו לעם. מחירת יוסף זה בדיוק הפוך. זה פירוד העם. זה בעצם לחלק את העם ולגרום לנזק לכל עם ישראל. ברגע שאנחנו עושים איזה מין מעשה כמו מכירת יוסף, ברגע שאנחנו עושים, אומרים, הנה אנחנו לא צריכים את האיש הזה, הוא גאוותן, הוא זה, לא משנה מה, ברגע שאנחנו מפרקים אנשים מהעם, אנחנו מפרקים את העם. ואז המסר של חצי שקל בא לתקן, לחפר על הרעיון הזה. וזה לא שאנחנו מחפרים על האחים, אנחנו מחפרים על עצמנו. אנחנו מנסים להדגיש פה שאנחנו כולנו שייכים אחד לשני, כולנו צריכים אחד את השני. ופירוד העם מביא לפירוק העם. ואז אנחנו צריכים את האחדות. וזה המסר של המדרש, וזה התשובה על הכפרה. עכשיו צריך לשאול את השאלה, למה עכשיו? אמרנו תקופת אדר, ניסן, אביב, כאילו למה עכשיו? אז השפת האמת אומר דבר מעניין, הוא אומר שיש ארבע ראשי שנה, אבל יש שניים די בולטים, אחד זה בראש השנה, בתשרי, והשני זה בניסן ראש השנה של כל מיני דברים, כולל העם. עכשיו, כל ראש השנה יש לו את החודש שלפני, בתשרי יש את אלול ובניסן יש את אדר. החודשים האלו הם בעצם הכנה לראש השנה שבא. עכשיו, מה המהות של ראש השנה בתשרי? אז כתוב פה, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו לפני בורי עולם כבני מרעון. כבני מרון מפרשים את זה כאילו כל אחד ואחד, יחידים. הקדוש ברוך הוא שופט כל אחד ואחד. ראש השנה הוא ברא אדם כיחיד, עכשיו הוא שופט כל אחד אחד כמו אדם הראשון. אז בעצם ראש השנה ההדגשה היא על האינדיבידואל, על איפה אתה עומד בבריאה, מה אתה עושה, איך אתה מקדם את עצמך בתור יחיד. וזה מה שאנחנו עושים באלול. באלול כתוב, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול. זאת אומרת, אנחנו אומרים סליחות, אנחנו מסתכלים פנימה ואומרים, תראה, לא עשיתי טוב ככה, לא, אני רוצה לתקן ככה. כל אחד מסתכל בתוך עצמו. זה אלול ראש השנה. אבל מה עם פסח ואדר? אז פסח אנחנו קוראים בשמות, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודת ועבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ושפטים וגדולים ולקחתי אתכם לי לעם. כל הקטע של פסח, של ראש השנה, של מה זה? זה ראש השנה של העם שלנו. וארבע פעמים, אני סתם זורג את זה, כתוב, זה די ידוע, ארבע לשונות, אז יכול להיות שזה מקביל לארבע פעמים שמופיע כפרה בחצי שקל. החצי שקל בא לשייך אחדות, והעם נולד עם ארבע לשונות גאולה. העם נולד בניסן, ואז באדר אנחנו צריכים להקדים ולהתחיל לחשוב על זה, כמו שבאלול, סליחה, מאלול אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על התיקון של היחיד, באדר אנחנו צריכים לחשוב על התיקון של העם. זאת אומרת, איך אנחנו עומדים, איך אנחנו נותנים, איך אנחנו תורמים, איך אנחנו באמת מוציאים את החצי שקל, את החצי, למצוא את החצי השני. עכשיו, מעניין פה שהגמרא ירושלמי משייך את כל היציאת מצרים לחצי שקל. כתוב פה, כתיב, כל העובר על הפיקודין, רבי יהודה אמר כל דעבר בימה, זאת אומרת ים סוף ייתן. אז הוא אומר שמי שנותן את החצי שקל זה מי שחצה את הים סוף. ואם השייכות הזאת לא ברורה, אז הבעל התורים אומר פה ככה, בזכות בקע לגולגולת נקבעו המים. אז זה די מוזר, מה זאת אומרת? בזכות החצי שקל אז נקבע המים? נפגעו, נפגעו, כן. וזה כאילו משייך את זה מהמילה. נפגעו, תודה. לא יודע למה זה ככה. כן, בגלל שזה, אני לא חושב שכתבתי, אלא יכול להיות, אוקיי. בכל מקרה, אז הרעיון שהוא מביא פה, שיכול להיות שזה טעות כתיב שלי, שהאנשים נתנו חצי שקל, ובזכות החצי שקל המים נבקעו. אז עכשיו, איך זה יכול להיות? המצווה של חצי שקל זה הרבה יותר אחרי של קריאת ים סוף, נכון? אז בעצם מה שהוא מנסה להגיד פה, שקריאת ים סוף, כל יציאת מצרים, נעשה מפני האחדות שהחצי שקל מסמל. אם אין אחדות העם, אז אין גאולה. זה מה שאני מנסים להגיד פה. אם אין אחדות העם, אז אנחנו לא הולכים לשום מקום. כל המשמעות של חצי שקל זה להדגיש שאנחנו חייבים להיות מאוחדים. בפירוד העם, אז אתה מגיע למצרים. על ידי זה שהאחים מכרו את יוסף, אז הגיעו למצרים וכל הסבל שכרוך בזה. אז עכשיו, השאלה האחרונה, מה זה שייך לפורים? כאילו, אדר זה פורים, זה לא פסח, כן? אז איך פורים נכנס לכל הקטע הזה? אז יש איזושהי גזירה שווה שריש לקיש מביא די מפורסם במסכת מגילה, במסכת מגילה בגמרא, כתוב, אם על המלך טוב יכתב לעבדם ועשרת אלפים כיכר כסף וכולי, זה המשפט של המן כשהוא מנסה לקנות את הזכות להשמיד את היהודים ממלך אחשוורוש. עכשיו, אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, זה מעניין, זה הפעם השנייה שאנחנו רואים שמופיע הכינוי של הקדוש ברוך הוא בתור מי שאמר והיה העולם. חיפשתי בגמרא זה מופיע 12 פעמים הכינוי הזה, אבל במדרשים זה 220, כאילו משתמשים בזה כל הזמן. אבל אני חושב שזה עדיין שוב פעם מדגיש שמדובר על בריאת העולם, על משמעות הבריאה. אז ריש לקיש אומר, גלוי לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, זאת אומרת לקנות הזכות להשמיד אותם, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכליים. אז עכשיו, מה שהוא מנסה להגיד פה, בזה שאנחנו נעשה את המצווה של לתת חצי שקל, אז אנחנו מוגנים נגד השקלים שהמן ייתן לקנות את זכות להשמיד אותנו. אבל אני חושב שיש משהו הרבה יותר משמעותי מזה שזה גזירה שווה מין שקל לשקל או כסף לכסף. זה לא סתם שאנחנו משלמים ואז קנינו את עצמנו בחזרה. כן? זה לא כסף לעומת כסף. זה משמעות לעומת משמעות. מה המן אומר? בהתחלת השיחה שלו עם אחשוורוש, אז הוא אומר פה ככה, באסתר ג' פסוק ח', ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. על זה הוא קונה הזכות להשמיד אותנו. אם אנחנו מפוזר ומפורד, אז אין לנו זכות קיום. כמו שרב הרש אמר, תהיה שלם כמה שאתה שלם, אתה כאילו ניסדת פרס נובל, אתה איש שלם. אם אתה לא חלק, אז אין לך זכות קיום. העם ישראל חייב להיות מאוחד, מפורד ומפוזר, מפוזר. בזה המן קנה את הזכות להשמיד אותנו. ובזה שאנחנו נותנים את השקל, אנחנו לא קנינו את עצמנו בחזרה. אנחנו מראים שיש לנו זכות קיום. אנחנו מבינים שכל אחד שייך לשני, ואנחנו בתור אחד רק חצי. זה החצי שקל. זה מה שרב קוק אומר במפורש. זה איזשהו מקור שיש לי באנגלית, אני מצטער, ברור שהוא כתב את זה בעברית. Haman tried to establish the Jewish people were no longer one. אז הוא ניסה לקבוע שעם ישראל אינם מאוחדים, אינם אחד. God preempted Haman by commanding the Jews to donate the shkalim to the tabernacle. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לתרום את השקלים למשכן. By doing so, God established the Jewish collective. אז זה הקטע. ברגע שהוא ציווה אותנו לתרום חצי שקל, אז הוא קבע את האחדות. הוא קבע את זה שעם ישראל, אנחנו מאוחדים. אנחנו עם אחד. אז אני רק מסיים. כמו שהתחלנו ואמרנו שאנחנו עכשיו נכנסים לתקופה חדשה של השנה, התקופה היא תקופה של אחדות העם. התקופה היא תקופה שאנחנו כמו שבאלול אנחנו חושבים על מה לתקן בתוכנו, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות לתרום לעמנו, לשייך את עצמנו לעם, ובזה אנחנו נביא את הגאולה במהרה לעמנו.